שלום וברכה קהל קדוש, אנחנו ממשיכים בלימודנו המרתק בספר אורות. מת רבנו הקדוש הרב אברהם יצחק הכהן קוק. זכותו יגן עלינו אמן. ואנחנו בעמוד קוף סמך דלת. אכן? מה? עוד תת, כמובן, מה זאת אומרת? כן, קוף סמך דלת. עוד תת. ההשכלות הכלליות הן מטביעות יפה את הנשמה הכללית וחותמה, שגם הטבעה הזו נדרשה היא מאוד לשכלול צורת האדם. אבל לא תיבנה האומה, כי אם כשהעיקר יהיה מה שישכלל את שיעור קומתה, שהוא מילוא הידיעות במה שנוגע לחלקה בייחוד. פשוט. פסוק, פסקה י'. מה? בייחוד לעם ישראל.
ולכל עם לעם אין משהו?
יכול להיות. אבל הרב לא מדבר על זה כאן. הוא מדבר על ההשכלות המיוחדות לנו. בסדר? תורה למשל. כן, למשל אתה רואה שכאשר הנביא עמוס נותן ביקורת על העמים האחרים, אז הוא אומר שהם עברו פשעים חמורים נגד המוסר הטבעי. אבל כשהוא מדבר על ממלכת יהודה, הוא אומר על מעשם תורת השם. משמע שמעיסת תורת השם זה משהו שהוא מיוחד לנו, זה טענה מיוחדת אלינו. אתה לא בא בטענות אל הגויים שהם מעשו תורת השם. בסדר? פסקה י. אולי בכל זאת נסביר קצת את פסקה ת. ההשכלות הכלליות, מה זה השכלות כלליות? חוכמה כללית, מה שנקרא התרבות הכללית. זה מאוד חשוב, ההשכלות הכלליות. אני יודע, המוסר, דת אלוהים, כל הדברים האלה הם השכלות כלליות. גם המדע, האומנות, הכלכלה, הביטחון, טכנולוגיה, כל אלה הם שייכים להשכלות הכלליות. פילוסופיה, כן, פילוסופיה כללית. זה מה שנקרא השכלות כלליות. עמוד קוף סמך דלת, פסקה ת', מה כזה מסובך? טוב, אז ההשכלות הכלליות צריך, כן? בשביל, איפה לומדים השכלות כלליות? אוניברסיטאות. כן, לכן אומר הרב קוק, אוניברסיטאות, חשוב מאוד, צריכים. הן מטביעות יפה את הנשמה הכללית. מה זה הנשמה הכללית? הכלל אנושית. כלומר, זה שייך לכלליות במובן של כלל האנושות. וחותמה, שגם הטבעה זו נדרשה היא מאוד לשכלול צורת האדם. וכיוון שאנחנו בני אדם, אז זה חשוב שאנחנו נעסוק בהשכלות הכלליות. אבל זה לא מספיק. צריך גם השכלות מיוחדות לנו. אבל מה? מה זה הטבעה? הטבעה נותנות צורה. כמו חותם. מה לא ברור לך? עכשיו ברור, יופי. אבל לא תיבנה האומה, כי אם כשהעיקר יהיה מה שישכלל את שיעור קומתה, שהוא מילוא הידיעות במה שנוגע לחלקה בייחוד. כלומר, אם לא תהיה השכלה מיוחדת בדברים המיוחדים לנו, לא תיבנה האומה. אנחנו נהיה כמו כל האומות, ולא נצליח במשימתנו. מה? גם תורה, ודאי. תורה, היסטוריה יהודית. למשל, יש היום במדינת ישראל דיון על זהותה היהודית של המדינה. אז כולם מסכימים שזה לא הדת, אבל מה זה כן לא כל כך ברור. כי זה חוזר בסוף להיות נאמנות למסורת. שמה קובע, מה נקרא מסורת ישראל? זה לא כל כך ברור. אבל יש איזו הרגשה. שצריך משהו שהוא ייחודי לנו. לא יודעים להגדיר אותו, כי שופטי בגץ לא יודעים על זה כלום. כן? אבל זה קיים, באיזשהו מקום בתודעה. יוד. לחלק שיש לנו. כן, לגורל שלנו. כן, מה שהחלק שלנו באוצר של האנושות. שהוא, למשל תורה, או מה שנקרא זהות יהודית. לא שומע.
קודם אמרת המשימה, זה מה
שכוון
אותנו למשימה
שלה. מהי המשימה של עם ישראל? זה מוסבר היטב בפסקה, בעמוד, אני אגיד לך בדיוק איפה זה מוסבר. מה? אני לא יודע, אני חושב שזה כתוב בו בספר, מה אתה מבלבל לי עם ה... הנה, בעמוד קוף דלת. תספור מלמטה, 8 שורות מלמטה. בעמוד קוף דלת. 8 שורות מלמטה. למען דעת שלא רק יחידים, חכמים, מצוינים, חסידים, מוזירים, אנשי קודש חיים באור הידיעה האלוהית, כי גם עמים שלמים, מתוקנים ומשוכללים בכל תיקוני התרבות והיישוב המדיני, עמים שלמים הכוללים בתוכם את כל הסתירות האנושיות השונות, מן רום האינטליגנציה האומנותית הפרושית המשכלת והקדושה, עד המערכות הרחבות הסוציאליות, הפוליטיות והאקונומיות, עד הפרולטריון לכל פלגותיו, אפילו היותר נמוך ומגושם. זה התפקיד של עם ישראל. בסדר? או במילים תנ"כיות, ונברחו בך כל משפחות האדמה. יוד. כשם שהאידאה הנפשית האישית מתגלה בצורה הגויה, בצורת הגבייה, בחיתובה, בצביונותיה הפרטיים, כן מתגלה האידאה הכללית של האומה דווקא בכל פרטי אוצרותיה, באמונתה, בחוכמתה, בשפתה, בארצה, בתקוותה ובכל מנהגיה. ואלה בעצמם הינם הגורמים היותר גדולים ליתן לה אומץ וחיים, כל מה שהם מתחבבים ונעשים יותר מורגלים בחפץ לב בדרכי החיים. יוד א', מה? חשבתי שזה ברור. טוב, יש מה שנקרא נפש הפרט, ויש אידאה כללית של האומה. כמו שיש נפש רוח ונשמה בכל יחיד, יש נפש רוח ונשמה באומה, ויש נפש רוח ונשמה בעולם. אין זה ההנחה שחוזרת הרבה ברב קוק. אם כן, לעם ישראל יש נשמה כללית, והנשמה הכללית הזאת, יש לה פרנסה משלה. כמו שלי כנפש, כפרט, גם לי יש נפש, והנפש שלי זקוקה לפרנסה מיוחדת. עכשיו, איפה מתגלה הנפש שלי? בכל פרטי הכוחות שלי. זה שיש לי שכל, שיש לי רצון, שיש לי דמיון, שיש לי גוף, שיש לי רגש. כל הדברים האלה הם חלק, יש לי כישרונות. יש לי חסרונות, כל זה חלקים שלי, ודווקא אם אני מבליט כל פרט ופרט מזה, מתברר מהי הנפש שלי. נכון? אם אני אחסיר חלק מזה, זה לא הנפש שלי. אמת או לא? טוב. אותו דבר לגבי האומה. האידאה הכללית של האומה, יש לה ביטויים. הביטויים זה כללות המצוות. אם אני מחסיר חלק מן המצוות, אני מחסיר חלק מגילוי האידאה הלאומית. זה מה שאומר כאן הרב. כשם שהאידאה הנפשית האישית מתגלה בצורת הגבייה בחיתובה, פה על הגוף, כן? גבייה זה הגוף, וצביונותיה הפרטיים. כלומר, יש לי עיניים, יש לי אוזניים, יש לי הרבה חלקים, קוראים לזה אנטומיה. איפה לומדים אנטומיה? בלימודי רפואה. וכל מי שלומד רפואה יודע שלימודי אנטומיה הם קשים. אתה צריך לדעת על כל צ'ופצ'יק וכל קומקום וכל זרבובית של גוף האדם. נכון? הכל אתה צריך לדעת. ואם אתה מחסיר, אז אתה לא יכול להיות רופא. אז כשם שהאידאה הנפשית האישית מתגלה בצורת הגבייה, בחיתובה וצביונותיה הפרטיים, כן, מתגלה האידאה הכללית של האומה דווקא בכל פרטי אוצרותיה. כל מה שהוא האוצר הלאומי, שזה אמונתה, בחוכמתה, בשפתה, בארצה, בתקוותה, ובכל מנהגיה. ואלה בעצמם, הינם הגורמים היותר גדולים ליתן לה אומץ וחיים. כל מה שהם מתחבבים ונעשים יותר מורגלים בחפץ לב בדרכי החיים. לכן מאוד חשוב ללמוד היסטוריה, ללמוד גיאוגרפיה של ארץ ישראל, ללמוד את מנהגי האומה העברית, כל מה שמרכיב את הזהות הלאומית מצידה הנפשי. הוא לא מדבר על הנשמתי, הוא מדבר על הצד של האוצרות התרבותיים של האומה הזאת. אני חושב שזה אפילו בלי קשר לתורה. מנהגיה זה כן קשור, אבל התורה מצד היותה מנהג האומה. כן, כלומר, יבוא גם האדם החילוני, שיש לו רגש יהודי, צריך להתחבר לדברים האלה. יהודה א', מה זה? כמו שאמר? אבי גבאי אמר את זה? מה הוא אמר? טוב, זה יש לו עכשיו מודל לחיקוי, זה טוב. טוב. פסקה י' א'. השפה. טוב, הנושא של השפה בימי הרב קוק זה הנושא כבד. במיוחד שאז היו מלחמות מכל הצדדים. הייתה מלחמה של אליעזר בן יהודה, שהעברית תהיה השפה הנלמדת ושבה מדברים במוסדות האקדמיים. המלחמת השפות התחילה בטכניון, שאמרו שאי אפשר ללמד מדעים בעברית, חייבים בגרמנית. וגם הייתה מלחמה מהצד השני, של הדתיים, שלא רצו לדבר בעברית, מה פתאום? זה חילול הקודש לדבר בלשון הקודש. בקיצור, מימין ומשמאל, עכשיו שלא לדבר על זה, שבן יהודה, מלבד שהוא רצה לחדש את העברית, היה אנטי דתי. אז זה רק החריף את הנקודה הזאת. אז מה שאומר כאן הרב, בכל זאת, יש הרי מצווה לדבר עברית. פעם היה איזה אדמור שאמר לרב קוק, מדוע כבודו כל הזמן מדבר עברית? אמר לו הרב, כבודו מתכוון ללשון הקודש, ונסתתמו טענותיו. כן. הרמב״ם כותב שלדבר עברית זו מצווה קלה. כך הוא כותב בהקדמתו למשנה. מאיפה הרמב״ם לקח את זה? הוא לקח את זה מהספרי. כשהספרי אומר מה זה ודיברת בם, ולימדתם אותה וכו', אז הספרי אומר שברגע שהילד מתחיל לדבר, אביו מלמדו שמע ישראל ותורה ציווה לנו ולשון הקודש. שזה בכלל ודיברת בם. כן? זה מצוות לימוד תורה בעצם. יש מצווה... יש הרבה דברים שאנחנו מקיימים בעל כורחנו. למשל לא תגנוב. למה אני מקיים לא תגנוב? אני מפחד מהמשטרה, בעל כורחי. נכון. הוא מקיים מצווה, ודאי שהוא מקיים מצווה. רק לא מטעמים דתיים, אבל הוא מקיים מצווה. הם אמרו לדבר, יש קונטרס שלם של הרבי מסתמר, נקרא קונטרס לשון הקודש, ששם הוא מסביר מדוע אסור לדבר עברית. מעניין, יש שם טיעון מאוד מעניין. הוא אומר, קודם כל ברור שלנשים אסור לדבר עברית, כי אסור לאישה ללמוד תורה. כיוון שזה חלק מלימוד תורה, אז היא מדברת עברית, היא עוברת על האיסור לדבר עברית, על האיסור ללמוד תורה. אז כבר מחצית מהאוכלוסייה גמרת. עכשיו הוא אומר גם שיש בעיה שמלמדים את הבנות גמרא וכל מיני דרשות של חז"ל, שזה אסור. ואם תאמר, והלא ראינו שאימותינו הצדיקות היו לומדות ציינה ורנה. ציינה רנה, כן? זה ספר ביידיש שכל אישה בישראל הייתה לומדת פעם. שם יש הרבה דרשות של חז"ל על הרבה דברים. אבל הוא אומר, איננו הרואות שכשהן קורות שם, אינן מבינות שום דרשה. כי זה כתוב בסגנון שהן לא מבינות על מה הן מדברות. אבל אם הן ילמדו תנ״ך בבית יעקב וכו', אז הם יבינו, זה בוודאי אסור. כן, אז זה מסוג הטיעונים שמובעים שם. ברור שהדברים האלה אין להם שחר. אחת הטענות זה בגלל שזה חילול הקודש. אתה לוקח, אתה משתמש בלשון הקודש כדי לקנות תפוחי אדמה, אתה לא מתבייש. איך אפשר? בתנך, אתה משווה בכלל. חור זה לא היו תפוחי אדמה במי התנך. אז מה אתה מקשיב בכלל? זה הטענה. יש גם טענה שהעברית של היום היא שיבוש של לשון הקודש. בגלל שאנחנו משתמשים בכל מיני מילים חדשות שלא היו אצל אבותינו. וצורות הטיות, השפה וכו', שמשבשת את העברית. אז עוד יותר חמור. נכון. אני שאלת אותי מה היה הטיעון שלהם. הם טוענים, לא, סנהדרין ודברים כאלה. רבותינו היו בעלי רוח הקודש, הם ידעו איזה מילים להכניס. אבל אנחנו, מי אנחנו שנכניס מילים כמו טלפון וטלוויזיון וכו'. אל תקרא טלוויזיון, אלא תל הביזיון וכו'. חמור מאוד. טוב. כל הדברים האלה כמובן שהם הבל וריק, חרס הנשבר, כסף סיגים מצופה על חרס, הבל הבלים שאין בו ממש, שהרי יש רמב״ם בפירושו למשנה, במסכת תרומות. שם הרמב״ם שואל על המשנה הראשונה, שאומרת חמישה לא יתרומו. מה זה לתרום? לתרום זה להרים תרומה. אז בתנך לא כתוב בשום מקום לתרום. כתוב, והרמות הם תרומה. אז היה צריך להיות כתוב, חמישה לא ירימו. מה זה לא יתרומו? זה פועל שנוצר מהתרומה. נכון? ואומר הרמב״ם, בפירושו למשנה, כי דרכה של השפה שהיא מתפתחת. זה דרכה של שפה. לא צריך לחכות שהרבנים יבואו ויגידו, מחדשים את המילה הזאת. כן? לא, יש תוספתא. כל הדר בארץ ישראל, הוא מדבר בלשון הקודש, ואוכל חולין בטהרה, מובטח לו שהוא בן העולם הבא. יש ביטוי כזה בתוספתא. מדבר בלשון הקודש. היה מקובל בהרבה משפחות בעם ישראל, וגם השל"א כותב את זה, שבשבת לפחות לדבר רק עברית. לא להשתמש בשפה זרה בשבת. מה? אפילו בגלות, לדבר רק בעברית עם יום השבת. טוב. והיו כאלה שדיברו רק בעברית, כל הזמן. כן, זה לא פשוט היה, אבל יש כאלה שדיברו רק בעברית. כן, גם בחוץ לארץ. אגב, היה יהודי במאה ה-19, שגם כן קראו לו בן יהודה, היו שני בן יהודה, וגם הוא הקפיד, רצה לחדש את העברית. והקפיד לדבר רק בעברית וכו'. כן? כלומר, רק הוא פחות התפרסם מאליעזר בן יהודה, שהצליח. כן? אגב, אליעזר בן יהודה היה מבקר אצל הרב קוק, ושואל אותו שאלות בעברית. כן? כי הרב קוק היה מלומד מאוד בכל הספרות הרבנית, ואז משם היה אפשר לקחת כל מיני מושגים, ופעם אחת הרב קוק בסוף השיחה אמר לו, אולי כבר תשוב, זאת אומרת, שוב בתשובה. ואז הוא אמר, אולי. והלך ומת. בכל זאת. טוב. אולי מת מתוך תשובה. מתוך האולי הזה. טוב. י' א'. השפה. מתוך שהיא נובעת מרוח האומה, פועלת היא להטביע יפה את חותם האומה על ידי התגברותה ושלטונה בחיים ובספרות. טוב, יש פה דבר מעניין. החל מתקופת הרנסנס באירופה, התחיל תהליך כללי של חילון. לא בבת אחת, אבל התחיל תהליך החילון של אירופה. אחד מהסממנים של החילון היה עזיבת השפה הלטינית. כל השפה הספרותית וגם המדעית או הפילוסופית הייתה לטינית. ולטינית הייתה נחשבת כן לשון קודש, כיוון שזאת הייתה השפה המדוברת בכנסייה. כל התפילות וכולי, הכל בלטינית. ברגע שהחליטו המחברים לכתוב בשפות של המדינות שלהם, התחילו לכתוב בצרפתית, באיטלקית, בגרמנית ובאנגלית ובספרדית, זאת הייתה מעין מרידה בקודש. בסדר? וגם הפסיקו לקבל את המרות של האפיפיור, של הוותיקן, של מדינת הוותיקן, והתחילו לקבל את המרות של המלכים שלהם, ולהרגיש פטריוטים של אותן המדינות. אם כן, היו שני דברים שהרחיקו מן הדת, השפה והארץ. בא אליעזר בן יהודה במאה ה-19, קצת באיחור, תמיד היהודים באים באיחור, ואמר שהוא רוצה לתת הגדרה חדשה של העם היהודי. כבר לא צריך מצוות, לא צריך תורה, אבל צריך שני מרכיבים שיגדירו את העם היהודי, וזה ארץ ושפה. אבל איזה ארץ? יש לנו ארץ הקודש, וזה שפה. יש לנו לשון הקודש. כלומר, בעברית, כלומר, בעם היהודי, החילון הוא בלתי אפשרי באופן מוחלט. הוא נושא בקרבו את המעצורים של עצמו. כי גם כשאתה מנסה לברוח מן הקודש, אתה בורח אל הקודש, הארץ והשפה. וזה מה שגורם שהחילון לא יכול להצליח באופן מוחלט בעם ישראל, וזה, את זה כתב גרשום שלום, לפני שנים רבות, שלצערו הרב, כיוון שהשפה שמדברים ביישוב החדש, זה השפה העברית, אז הקודש ינצח. בסופו של דבר. כן. היה, אני חושב שזה עמוס קינן פעם, שאמר שהוא מדבר שפה שהוא איננו יודע את פנימיותה. כן, זה מעניין. דיברו, כמעט ולא דיברו עברית, אבל כתבו עברית. כלומר, העברית לא הפסיקה להיות שפה חיה בסופו של דבר, גם היא הייתה ספרותית. והיו אנשים, למשל, היו משפחות, השלה אומר את זה, שהקפידו בשבת לפחות לדבר עברית. כן. אגב, בצפת, בזמנו של הארי, באו יהודים מכל העולם, אשכנזים, ספרדים, מכל העולם באו. אז הם היו מדברים עברית, כדי להבין אחד את השני. אני לא יודע באיזה מבטא הם דיברו, אבל הם דיברו עברית. לא, זה ידוע. זה יש תיעוד לדבר הזה. שבצפת, אלפי אנשים דיברו עברית ביניהם. טוב. השפה. מתוך שהיא נובעת מרוח האומה, זה לא סתם שמדברים שפה מסוימת. השפה נושאת בתוכה, באופן סמוי, מערך שלם של ערכים סמויים. למשל, המילה אחריות. היא באה לתרגם מילה לועזית, responsibility, למשל באנגלית, responsibility, או בצרפתית, responsibility, וכדומה. מאיפה המילה הזאת, responsa? responsibility זה היכולת, ability, לענות תשובה. כלומר, כשישאלו אותי, מה אני אענה? כלומר, האחריות זה ביחס לביקורת שעשויה לבוא אליי. אבל מילה אחריות בעברית זה המחויבות שלי לאחר. משהו אחר לגמרי. אדם שיתרגל להגיד responsibility, מתפקד אחרת מאדם שיתרגל לומר אחריות. או למשל, הזכר בבני אדם נקרא בעברית איש. והנקבה, אישה. אישה זה נקבה של איש. זה אומר שהאדם הוא איש ואישה. יש צד זכרי באדם, צד נקבי באדם. אבל לא מצאנו בשפות האחרות שהמילה המציינת את הנקבה זה אישיות, זה מילה נקבית של המילה המציינת את הזכר. כלומר שכל יצירה, שכל אדם, בן זכר, בן נקבה, הוא אדם שלם. הוא אדם שלם ממין זכר, הוא אדם שלם ממין נקבה. העברית מוסרת לך ידע. תדע לך שאתה לא שלם בלי המין השני. כן? זה גם כן בא למסור משהו. זה מה שהרב אומר כאן, השפה מתוך שהיא נובעת מרוח האומה. פועלת היא להטביע יפה את חותם האומה על ידי התגברותה ושלטונה בחיים ובספרות. שכך היא עמידה שהענפים מגבירים הם בהתגדלם את כוח שורשם וגזעם. כן, כלומר, אתה מחזק את הענפים, זה מחזק את השורש. אין ענפים, גם השורש מתייבש. והזקיקם אותו לפעול ולהשפיע בהם חיים ולח. מזה אנו דנים על כל מה שהוא מושפע מרוח האומה הכללית, שכל מה שהוא יותר מתפשט, הוא יותר מקיים את יסוד האומה, או מקים את יסוד האומה, ומחזק את עצמותה. עד אשר בנקל הננו באים אל יחס התורה והתענפותה לישראל. כן, אותו דבר. יש תורה בעם ישראל, כולם מסכימים. תורה זה חשוב. האם צריך לקיים את כל הענפים של התורה? או כמו שאומרים היום, האם אני צריך לקבל את כל החבילה האורתודוקסית? אני לוקח מן התורה השראה. זה התורה שלנו. אבל אל תגזים. אומר הרב, זה כמו שאתה לוקח שורש ולא נותן לו ענפים. אז גם השורש יתייבש. מתוך השורש יוצא מהענפים, והענפים מחזקים מתוך התחזקותם את השורש. כן, זה דבר ידוע גם ב... יש ב... בבוטניקה, לומדים את זה, שיש רטיבות, איזה לח שנמצא, בסדר, בסדר, מתייחס. אבל קיבית את זה באיזשהו שלב. טוב, יש איזה לחות שעוברת בתוך ענפי ה... בתוך העץ פנימה, וההתעיידות מהעלים, זה מה שממשיך עוד רטיבות מהאדמה. אם אתה חותך את הענפים, אז גם בתוך השורש אין עלייה יותר של, של הלשד. נתון בוטני ידוע. עד כאן להיום. שלום.